תודה, סוזן ודורי, לכולם שעוזרים ולכל המשתתפים, ערב טוב, שנשמע הרבה בשורות טובות. אנחנו עוסקים עכשיו בספר החמישי. וניסיתי להבין את הסיפור של הספר החמישי, הרי הוא הגדול מכולם, 44 פרקים, זה כבר ספר ענק, זה יותר המון המון חומר, ולא קל לזהות את הרצף. ומבחינה דידקטית, או אולי גם מבחינת האמת של מבנה הספר החמישי, על כל פרטיו, על כל הפרטים שלו, אם נסתכל על אוסף ההללים, נלמד דבר גדול מאוד. דיברנו על זה, אני חושב שיש צורך לחזור על זה, כי הדברים גדולים ומורכבים. אם יש צורך בספר תהילים להגיד הלל, יופי, תגיד הלל. תיקח 5 פרקים, 10 פרקים, מה שתרצה, ותגיד את ההלל. למה לפזר את ההלל לשלושה אוספים שונים? והם דומים, והם קצת שונים, והם גם זהים, והם מתכתבים זה עם זה. למה לעשות את זה, את הפיצול? ב', ביניהם יש חומר קטעי חיבור, קטעי קישור. איך הם משתלבים? פתאום יש לך קופיוטט, ויש לך בין הלל המצרי להלל הגדול, קופיוטט, שיר המעלות, ושוב הלל. אז השאלות האלה אומרות דרשני, וטוב להתבונן בהם היטב, כי אם שואלים שאלה טובה, יש סיכוי לקבל תשובה נכונה. רוב האנשים לא שאלו את השאלה, ולא זיהו את זה, ואני חושב שנוכל לזהות דברים נפלאים. אני רוצה בשביל השיעור, בסיפוק גדול מאוד, לספר לכם, להציג את הניתוח המקסים של הרב סולובייצ'יק, בכמה וכמה מקומות הוא דיבר על זה, גם בספרים שלו באנגלית, שיעורים לזכר אבא מרי, על פסוקי דזמרה, ויש לו דיונים על הרמב״ם, והדברים מופלאים, ומאוד מאוד כיף ללכת בדרך שלו. כבעל מחשבה שכתב המון דברים נפלאים על הסידור, והבית שלו, המגרש הביתי שלו, זה תלמוד. פה הוא מסביר קצת את התלמוד, אבל הוא בעצם מסביר את הברכות. והניתוח המדויק שלו של הברכות, שזה השקופית האחרונה שלפתי לכם, דף מקורות, הניתוח של הברכות משתלב למה שנאמר בתלמוד על פסוקי דזמרה, והוא מחבר את זה, אבל מה שהוא לא מחבר, ואנחנו עוסקים בזה, שזה בעצם פשוטו של מקרא. אז אם הברכות של הלל המצרי בפסוקי דזמרה, משתלבות למה שכתוב בתלמוד על הלל המצרי בפסוקי דזמרה, הוא אומר דברים מאוד יפים ונכונים בנוסח הברכה. ואני רוצה לטעון, שמה שהוא מסביר על נוסח הברכה על פי חז"ל, זה בעצם פשוטו של מקרא של ספר תהילים לפי הנרטיב שלו. אז אני חושב שמבחינה אינטלקטואלית אקדמית יש פה דוגמה מרתקת שגאון הדור הרב סולובייצ'יק דרך הברכות וקצת גמרא שהוא הסביר, הוא בעצם קלה במדויק למה שההללים אומרים בספר תהילים ועל זה הוא לא דיבר. ואני רוצה לחזור עד פונטס חזרה למקורות ולעשות פה חיבור שהוא בעיניי, בשאיפה שלי להבין את ספר תהילים, אני נעזר הרבה בגרמנים, החוקרים הגרמנים, הם כולם ירא אלוהים, אלה שאני לומד אותם, זה בא מעולם המחקר הקתולי. ופתאום אני רואה שבדרך שהם הכניסו אותי לעולם של תהילים, אני בעצם פוגש שם את הרב סולובייצ'יק, את הברכות של ברוך שאמר, של הלל המצרי ושל הגמרא. והם נפגשים והילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. הספר הרביעי כפי שראינו הוא הכי גדול מכל הספרים של ספר תהילים. 44 מזמורים, ומה שבולט זה שני דברים, זה יחידות ההלל, הלל המצרי, הלל הגדול, פסוקי דזמרה, עם הרבה חומר באמצע, ומה שבולט שדוד המלך חוזר בספר השלישי פעם אחת, בספר הרביעי שני מזמורים, בספר החמישי שלושה, ארבעה ושמונה מזמורים, כאשר המזמור האחרון של האוסף האחרון לדוד, קל"ח עד 145, זה תפילת הלל, ותפילת הלל נמצא אסטרטגית במקום האחרון. נקדיש שיעור לאמירת הלל. ובכן, זה הספר החמישי. ואני רוצה עכשיו לדבר כמה דקות, אולי אני לא יכול להגיד למצות, כי אי אפשר למצות ספר שלם בכמה דקות, אבל לתת איזה סקיצה ומיפוי של הספר החמישי. הספר החמישי יש לו את שלושת חלקי ההלל שאתם רואים פה בכחול, ובאמצע יש קטעי קישור שהם באדום, והוא מתחלק לשני חלקים נפרדים לחלוטין. יש לכם את הדף הזה בלי הסימון. ואני אתחיל בצורה לא קרונולוגית ולא מתודית, אבל אני חושב שזה קולע מאוד יפה. מרן הרב קוק כתב את שיר האמונה שלו, וכתב שם: לעד חיה בלבבינו האמונה הנאמנה, לשוב לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. ואנחנו פה בקוף זין, שיבת ציון, עם ישראל חוזר מכל העולם, מכל ארבע כנפות הארץ. מי שהיה בשיעור של הספר הרביעי יודע שקוף זין לא עומד בוואקום. ביחד עם קוף ה' קוף ו', קראנו לזה תזה אנטי תזה, קוף זין הוא סינתזה איך לבנות את העתיד. קוף ה' קוף ו' עוסקים בעבר, הנהגת השם והתנהגות עם ישראל על דרך הניגות, ואנחנו מבקשים: הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך, סוף קו"ו. והנה קז אומר: כי מארצות קבצם. הוא החזיר אותנו ומתחיל פרק חדש, מתחילה תקופה חדשה, דור שיבת ציון. והחלוקה היא מדויקת. עם כל קטעי הקישור, פה מדובר על עם ישראל עד לפה. עם ישראל חוזר, אני קורא כביכול את המושגים האלה כמו הרב קוק שמדבר: עם ישראל חוזר, לומד תורה וחוגג את העולה לרגל, כמו בשיר המעלות, הלל המצרי, הלל הגדול. זה מאוד מתאים בואו נקרא לזה לצורך העניין, חוויה ישראלית. חוזרים מהגלות, מביאים את היהודים מהתפוצות לארץ ישראל, והם עוברים חוויה ישראלית משודרגת, שהולכת ומשתפרת. את מי פוגשים בקוף ח' קוף ו'? את דוד המלך. בקוף ח' קוף י', שלושה מזמורים המיוחסים לדוד. דוד המלך, המרא דאתרא, הגיבור, גיבור התרבות של ירושלים, של עם ישראל, של ספר תהילים, מקבל את פניהם בשלושת המזמורים האלה. ואמרתי כבר המזמור הראשון קח הוא הרכב של שני מזמורים מהספר השני. דהיינו, דוד המלך שאנחנו מכירים אותו מימי בית ראשון, חוזר אלינו כשחוזרים לארץ ישראל, עם כמה שינויים יפהפיים מדויקים בקח, כי הוא עכשיו פונה לדור שיבת ציון. ויש הרבה להגיד על זה, על קח, אבל לא ניכנס לפרטים, אנחנו נשאר על במבט הציפור. החוקרים הגרמנים קראו את זה בטוב טעם, אלט נוי לנט. הם חוזרים לדוד, עם דוד לארץ ישראל, ודוד מימי בית ראשון, פנדל תשתית מהבית הקודם, מקבל את פנינו שחוזרים. מה עושים? קי"א קי"ב זה מזמורי התאומים, השם חנון ורחום, אתה חנון ורחום, אתה מתגייס להיות עבד השם, שני מזמורים יפהפיים, התאומים, והלל המצרי אומר: הללויה עבדי השם. ואנה לזכור את הפתיח של הלל המצרי והלל הגדול, הללויה עבדי השם, הללו את שם השם. בקוף למד ה' בדיוק אותו הדבר הפוך. אנחנו כעבדי השם, שכרגע התחברנו אליו בקוף י' א', קוף י' ב', על ידי דבקות במידות השם, imitation of God, imitatio Dei, ומתחברים להלל המצרי, זוכים פה את שבועות של תורה ושיר המעלות, ופה עם כל אומות העולם את היחידה הבאה. ואנחנו לא רק באים ממצרים לארץ ישראל, כמו בהלל המצרי, אחרי שבאנו ממצרים עד קרנות המזבח, ברוך הבא בשם השם, אומר הכהן ואומר מי שעולה לרגל שנכנס פיתחו לי שערי צדק, אבובם עודיה, הוא בא עד לקרנות המזבח, Welcome back, חזרת לארץ ישראל, שולם עליכם, לכהן, והכהן אומר לו עליכם שולם, וזה סוף קי"ח, חזרנו ממצרים לארץ ישראל. מה עושים? לומדים תורה. קי"ט, הגעת עד הלום, לך ותלמד תורה קי"ט. ואם יש לך את המרכיב הדתי של קי"ט, הרי יהיה לך גם המרכיב הלאומי ההיסטורי של שירי המעלות. ואז הלל הגדול, לא רק ניצלנו ממצרים, הלל המצרי, והגענו עד הלום, השתרשנו בארץ ישראל, והלל הגדול אומר, אנחנו פותחים את השערים לעולם כולו ולכל מי שבא, ועם דמיון גדול ובולט, מכוון בכוונת המכוון, הלל הגדול כותב מחדש עם שינויים קטנים ומשמעותיים את הלל המצרי. הלל המצרי ביקשנו, השם זכרנו יברך, הוא יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי השם, והלל הגדול אנחנו מברכים אותו, כי אנחנו בארץ ישראל. ברכו את השם, עם ישראל, הלוויים, יראי השם ובית אהרון. אנחנו מברכים בהשראתו של מי? אנחנו יודעים לברך בהשראתו של סוף שירי המעלות, אלה שעובדים בבית השם בלילות, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, קוף למד דלת, המזמור האחרון של שירי המעלות, ואז כולם בהשפעת ובהשראת הכהנים במקדש, יודעים גם הם לברך את השם. זה ה-happy end של החוויה הישראלית. ובסוף יש ברוך השם מציון, שוכן ירושלים, הללויה, 26 פעמים הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וזה ה-happy end. ועכשיו אני הולך לפתור לכם בשתי שניות בעיה שהייתי תקוע 5 שנים. ואני בעצם חשבתי בגלל הבעיה הזאת, כל מה שאני מחפש, זה או שזה לא אמת ולא נכון, או שאני טיפש גדול. יכול להיות שניהם. כי לא הבנתי, אחרי שעברת חוויה ישראלית, מהגלות לארץ ישראל, פוגש את דוד ואתה מתחבר למקדש ולתורה ולעם ישראל, ואתה הופך את ההלל מהצלה לפתיחות לעולם, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. חזרנו לגולס, חזרנו לגטו, חזרנו לרחוק רחוק מארץ ישראל, אין קשר. השאלה הקשה, קצת קשה לי לסכם לכם 5 שנים התלבטות וקושי בשתי דקות, ואני לא אעשה את זה עכשיו, כי ההוכחה מחייבת לעסוק בקוף למד זין, אבל פה יש תפיסה יפהפייה. אחרי שהשתרשנו בארץ ישראל, אומר המשורר של הספר החמישי. הנרטיב של הספר החמישי אומר, הסיפור עם שיבת ציון, לעיר דוד בהכנה, עם החזרה שלי למקדש ולימוד תורה שלי, והשתרשות של על נערות בבל, והפתיחות לכל העולם, הסיפור הישראלי הוא לא סוף הספר החמישי. יש הרבה יהודים שהם בגלות. קוף למד זין. על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון, ויש הרבה שלא הגיעו לארץ ישראל. יש הרבה שצלקות הגלות פתוחות, ויש להם שריטות קשות. ויש את אומות העולם, בבל ואדום, שגרמו לגלות. נכון, הצלנו, וכביכול שרנו כבר את שיר האמונה של הרב קוק. שיר האמונה של הרב קוק נגמר פה, כי הרב קוק שר לארץ ישראל על שיבת ציון. והנה ספר תהילים מוסיף חלק שני, וקראתי לזה, כפי שאתם רואים בדף שלי, קראתי לחלק הראשון חזון הגאולה של ישראל, עם ישראל שב לארצו, נבנה בו מחדש על פי דוד ותורת ישראל, והוא עולה לרגלים. וזה בדיוק פירוט של הסוף הספר הרביעי. הושיענו נא לאל וקבצנו מן הגויים להודות לשם, קדשך להשתבח בתהילתך, וכל העם אומר הללויה. והתחלנו, עם ישראל התחיל להגיד הללויה. זה יפהפה עד קל"ה, שכתוב ברוך השם מציון, שוכן ירושלים, הללויה, ירושלים נבנית, הציונות הצליחה. חזרנו לציון, נבננו בציון, אנחנו בבית בציון, ואנחנו מזמינים אלינו את כל העולם לציון במקדש. עד כאן. מה קורה אחר כך? ואחר כך יש תפיסה של המבנה של הספר החמישי, שהיא מרשימה מאוד. אני מדבר על ספר תהילים, וכיוון שאני מרגיש היום יותר בטוח בספר תהילים של המבנה הזה, מרגיש מאוד בטוח, אחרי 5 שנים שלא ידעתי איך להסביר את קל"ז, אני רוצה גם להגיד מסר שלא יותר מדי בקול, אבל אני גם לא אשתיק אותו. אם אנחנו בארץ ישראל חזרנו והשתרשנו ונבננו, אנחנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, והגענו שהלוויים שרים בארץ ישראל, עדיין יש מחויבות לגלות. כי יש הרבה שנשארו בגלות. והחורבן של על נהרות בבל, שגרם לנו לחורבן ולגלות ולצרות צורות, וליום ירושלים, ארו ארו עד היסוד בה, יום ירושלים זה לא חג בקל"ז, יום ירושלים זה חורבן ירושלים. יש הרבה שלא התחברו לארץ, לציון, וכל אחד גם בגלות נשבע אמונים. תשכח ימיני אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. לירושלים עולים, אתה רוצה לשיר. שירו לנו משירי ציון בגלות, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? אתה צריך לעלות לשם. וזה מזמור מאוד יפה שאני חושב ללמד אותו באחד מהשיעורים הבאים. והנה אתה בעצם מתחיל רחוק בגלות למי שלא עבר את החוויה הישראלית. המחויבות של יושבי ארץ ישראל, שזה אתה, עברו על בשרם את החוויה הישראלית עד לפה, הם חושבים, לא, לא כולם עלו. נשארו יהודים ברוסיה, נשארו יהודים באתיופיה, ונשארו יהודים באמריקה, ו-you name it, בכל התפוצות. ויש לנו מחויבות לשמור על השירים שלנו, מירושלים של כל השירים של שיר המעלות, ומי שלא יודע לשיר עם הלווים, הוא ישיר עם הזיכרון שלו, אם לא אעלה את ירושלים. וזה מזמור קל"ז שנדבר עליו, שמיוחס בספטואגינטה בתרגום ה-70, הוא מיוחס לירמיהו. וזה קולע נהדר, זה בעצם המפתח לאותם 5 שנים שאני לא הולך לסכם עכשיו. אבל זה מפתח מדהים. תקראו את ירמיהו נון א' והכל יהיה ברור. והוא שומר אמונים לירושלים גם בגלות, ומבקש את העונש של אדום ובבל. והנה חוזר דוד המלך. דוד המלך שונה לחלוטין. זה דוד שיודע לשרוד בצרות. שיודע לשרוד בין עמים, גם כי ילך בקרב צרה, הוא נמצא שם. והוא מגייס את היהודים מהגלות, ומחזיר אותם לישראל, ואת כל העמים. קל"ח כתוב, יודוך אדוני כל מלכי ארץ. קמ"ה באשרי כתוב, יודוך אדוני כל מעשיך. וככה הוא מגייס אותם לאט לאט. שרנו בשירי המעלות איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר, ובקמ"ד הוא אומר פצי לי והצילני מיד בני ניכר. לא יכולת לשיר בשירי המעלות? אז המזמור הסמוך, דוד המלך אומר, אתם עמים אומרים לי, תשירו לנו משירי ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? אומר דוד לעמים אמירה מדהימה, אחת מהמקבילות המרתקות. דוד פונה לעמים ואומר להם, אתם העמים, וישירו בדרכי השם. העמים עוד ישירו. איזה אמונה אוניברסלית אחרי קל"ז. כרגע דיברנו שהעמים הרגו אותנו, בבל ואדום, וצוחקים עלינו, תוללינו, ושובינו בציון שירו לנו, ודוד אומר, אני יכול לשיר בגלות? רק בארץ ישראל אני שם, אבל אתם תשירו. ודוד הולך לפניהם ואומר שיר חדש, אשיר עליך, וכשהוא שר בקמ"ד, אזי גם אומות העולם שירו לנו, שירו להשם שיר חדש בקהל חסידים וגם העמים בהם. הרצף הנרטיבי הוא יוצא מן הכלל, ואז דוד, אחרי 8 מזמורים של דוד, זו לא טעות, קל"ה עד קמ"ם, קל"ח עד קמ"ה, 8 מזמורים לדוד, אבל האחרון לדוד הוא תהילה לדוד. ופה מתחילים פסוקי דזמרה, 5 מזמורים, התחלה וסוף, הללויה, כאשר קמ"ה פותח בתהילה, תהילה לדוד, ארום יוכל לא היה מלך, וחותם בתהילה. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. זה בנוי לתלפיות, דבר דבור על הפנים, מדויק ממש. אם הבנו את הרצף הזה, שזה תהילים, שאחרי החוויה של ארץ ישראל, סליחה, המשורר פונה לאומות העולם. ישעיהו פסוק מפורש. לא רק עם ישראל חוזר בחוויה הציונית, ארץ ישראלית, אלא יציאה מבבל, גם להם יש ציונות. התחזקות על פי דוד, הזמנת כל העמים להעלות את השם יחד עם עם ישראל. זה מה שנאמר בישעיהו מ"ח, צאו מבבל ברכו בכסדים. בכל רינה, הגידו השמיעו זאת, הוציאוה עד קצה הארץ. אמרו גאל השם עבדו יעקב. דהיינו, ההתיישבות בארץ ישראל, תקופת טרומפלדור, הכנס הציוני הראשון בבאזל, התחילו לעלות לארץ ישראל. עוד לא בדיוק הצליח. טורקים, המנדט האנגלי, עוד לא ממש זרם. אבל צרות צרורות. רודפות אחרי עם ישראל, והשואה רודפת, והוא מחזיר אותם, ואנחנו בסוף שרים מציון, יוצאים מהגלות, וכולם לא רק שורדים, אלא אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, סוף קמ"ה, וכולם פותחים שיר גדול מאוד עם דוד. המזמור הראשון, סוף סוף, אחרי 144 פרקים, מגיע מזמור שזה תהילה לדוד. המזמור היחיד שנקרא תהילה והוא מיוחס לדוד הוא הפאנצ'ליין, הוא השורה התחתונה. זה רבותיי הסיפור של הספר החמישי על בכמה דקות, ויש הרבה מה ללמוד ולהרחיב. שלושת ההללים עומדים באמצע, ואני חושב שטוב להסתכל על שלושת ההללים ואחר כך למלא את קטעי הקישור, כדי להבין מה קורה מכל הלל והלל. הבנו את ההבדל בין ההללים, עכשיו נבין מה קרה באמצע, נקרא את הקטעים באמצע, והכל על מקומו יבוא בשלום. סיפור נפלא. בטקסט, בפרשנות, בעריכת הספר, כאילו זה דבר קטן, סיפור נפלא שלנו. זה הדור שלנו. אבותינו אמרו עוד בזוג תהילים, חבר'ה סטילים, יום ולילה אמרו תהילים, אנחנו חיים את הסיפור הזה רבותיי, שנזכה לראות את כל הדברים הטובים מתגשמים לעינינו. עכשיו, דיברתי על זה, שלושת ההללים, קראתי לזה השיבה, הלל המצרי, השיבה, אפשר לזכור את זה, אחרי שהבאתי דף כזה גדול, ושיגעתי אתכם עם מידע יתר שאי אפשר לסבול, אי אפשר לזכור, אי אפשר להבין, אני עכשיו מסכם את זה בשלוש אותיות. ל"ב מ"ם. הליל הראשון זה השיבה לירושלים, קיבוץ גלויות, בצאת ישראל ממצרים. באים חזרה לירושלים, פיתחו לי שערי צדק, זה הליל המצרי, ממצרים לירושלים. בתוככי ירושלים, נגדנה לכל עמו, חזרנו מהגלות לארץ ישראל, אקסודוס של מצרים ושלנו. הלל השני זה הבנייה בארץ ישראל. סליחה, זה לא ההלל, זה מה שקורה באמצע. סליחה. זה הבנייה בירושלים, קי"ט, בהלל והודאה שאנחנו בוני הארץ, לא רק שבים לציון, זה הלל, אלא נבנים מחדש בירושלים, ואנחנו בבית מושרשים, ובהלל, הלל פסוקי דזמרה, מזמינים עם דוד את כל אומות העולם. יודוך השם כל מעשיך, להודיע לבני אדם גבורותיו, לכל בני אדם. וזה הסיפור של שלושת ההללים שצריכים להעמיק בהם עוד ועוד. הלל הראשון, וזה אולי לא מדויק כהלל, אלה שלושת ההללים, אבל כבר בק"ז יש לנו את המושג של במושב זקנים יהללוהו, וגם בק"ז כתוב יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם, 4 פעמים להודות, זה הסיפור, החוויה הביוגרפית של הלל והודאה, חזרנו לארץ ישראל. אז הדברים האלה, על זה אני לא רוצה לחזור, זה סוף ספר רביעי, והדברים מדויקים, בנויים היטב, בצורה, לדעתי, שיטה מאוד מדויקת בכוונת המכוון, והכל מדויק ממש, בצורה משמעותית מאוד, לקראת הספר החמישי. בואו נראה עכשיו מה קורה עם ההללים, ואני חוזר, ממש מסכם כדי שהדברים יסתדרו במקום הנכון. דיברנו על ההלל המצרי, ניצלנו, הלל הגדול, אנחנו בבית. פה היה כתוב, בהלל יפה, יצא בדיוק. בהלל הגדול היה כתוב, הלל המצרי, כל אשר ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, ובהקוף, בהלל הגדול, נאמר, כל אשר חפץ אדוני עשה, בשמיים ובארץ, הוא משפיע על עמים אחרים, מזמין אותם, זה אותם פסוקים עם הבדלים קטנים שלא אסביר אותם פה, וזה בתוככי ירושלים, אנחנו חזרנו לירושלים מהגלות, וזה בתוככי מצרים, גם באומות העולם, השם עושה שפטים, וזה ההבדל הכי בולט. אנחנו מברכים את ברכת השם לבית ישראל, לבית אהרון ליראי השם, והברכה יורדת מלמעלה למטה, בניגוד להלל הגדול, שהכיוון בדיוק הפוך, וזה אותם מילים בדיוק של בית ישראל, ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, אבל תוספת בית לוי, כי המקדש נבנה, ואנחנו שומעים את שירי הלוויים ושרים עם הלוויים, ויראי השם ברכו את השם. אם פה יש 4, 3 פעמים הודו לשם כי לעולם חסדו, פה 26 פעמים, וזה האקורד הסופי. זה אם כן הסיכום, מה שראינו, הלל המצרי והלל הגדול. עכשיו בא האתגר הגדול, ושני השלבים האלה זה כפי שאמרתי ההצלה והפעילות הבריאה כאזרחי ארץ ישראל וירושלים. אנחנו פתוחים ומזמינים את העמים, זה כמו איזו התבגרות, דור הצלה שהגיע אחרי 45 והתחילו לבנות קום המדינה, ולאט לאט להשתרש ולהיבנות, ובהלל הגדול יש עם שכמו ביציאת מצרים, אבל עכשיו בצורה הרבה יותר פעילה ועצמאית, הוא התבגר, הוא התייצב והוא התבסס, והוא יכול להזמין אחרים, נותן לחם לכל בשר. זה היופי של שני ההללים האלה. מה קורה עם פסוקי דזמרה? ופה זה בנוי בצורה מופלאה. אז אני גיליתי את השיטה של מילים שמופיעות רק פה, ושם עליהם את כל הקלפים. אבל אני רוצה להראות לכם, אחרי שגיליתי את השיטה במקומות שונים, וזה תמיד אותם כללים, תיקחו את המושג ארוממך אלוהי ארוממך, ותיקחו את אותם מילים ארוממך אלוהי, פעמיים בתנ״ך ותו לא. מי שניצל ממצרים והגיע לירושלים, אומר בסוף אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך. איפה הוא עושה את זה? לא כתוב, זה סוף קי"ח. אבל הוא חזר מהגלות, ניצל בגלות, בחסדי השם, עוזרנו בשם השם, השם ברך אותו, הנהיג אותו, כי הצלת נפשי מדחי, את רגליי מדמעה בארצות החיים, חזרנו, ובסוף הוא מבקש, אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך. מתי? ואיפה הוא עושה את זה? תמשיך לקרוא בספר עד שתגיע להלל פסוקי דזמרה. ואיפה שפסוקי דזמרה, איפה שהלל המצרי חתם, אלי אתה ועודך, אלוהי ארוממך, שם פותח הלל פסוקי דזמרה. שתי מילים האלה ביחד מופיעות רק פה. וכמו שמישהו אומר, עזבתי אותך באלף בית גימל, בוא נחזור לשם גימל בית אלף. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם. ויקרא כף וו. חוזרים אחורנית, רטרו, מגלגלים את זה אחורנית. ודוד המלך אומר, ביקשת אלוהי ארוממך? דוד המלך אומר לו, be my guest, בבקשה, בואו נשיר ביחד. דוד מזמין את כל השומעים שלו, ארוממך אלוהי המלך, ביקשת אלוהי ארוממך, אתה ממשיך בקוף ממהי, איפה שעצרת בקוף י"ח. זה הקישור בין תהילה לדוד, להלל המצרי. והקישור בין הלל הגדול עם הלל פסוקי דזמרה, גם הוא בולט. הפסוק האחרון של תהילה לדוד, הוא תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. כל בשר מופיע בתהילים שלוש פעמים, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. זה סוף הלל הגדול. הלל הגדול מכיל את כל העולם, כל מי שצריך לחם. יהודים, אומות העולם, הבריאה כולה, צריכים בשר. נותן לחם לכל בשר, צריכים אוכל. אז כל בשר, ארוממך אלוהי וכל בשר, זה בדיוק התפר בקוף ממהי התחלה וסוף, מהלל המצרי הסוף ומהלל הגדול. זה פלא של השיטה. היא מדויקת להפליא. עכשיו, מה קורה בפסוקי דזמרה? וכדי להבין מה קורה בפסוקי דזמרה, אנחנו צריכים להתמקד על מה קרה מהלל הגדול עד לפסוקי דזמרה. תיארתי את זה קצת, את זה, ואני מגדיל את זה, ואני רוצה עכשיו לספר כמה דברים. דיברנו על הכותרת, כולה תהילה לדוד, מכין את ההללויה, סוגר את הדוד, ויש פה המון המון מה להוסיף על זה, ואני רוצה עכשיו שתבינו גם עם מקבילות עם ספרים אחרים, גם נכון, קונטקסט בספר ואינטרטקסט עם ספרים אחרים. על מי דוד מדבר פה? פה יש לנו שני, באוסף האחרון לדוד, כמה פסוקים, הבאתי רק שניים, שדוד אומר, הושיבני במחשקים, כי מתי עולם, קמ"ם ג'. והוא אומר, רוחך טובה תנחני בארץ מישור. המושגים האלה מופיעים רק, כל אחד מהם, רק פעמיים במקרא. אחד באיכה, ארבע מילים זהות, עם קצת שינוי תחבירי, במחשקים, הושיבני, כי מתי עולם, ורוחך הטובה נתת להשכילם והוצאת אותנו, מהגלות נחמיה. דהיינו, ברור שהרקע של הפסוקים האלה זה בגלות, ודוד מדבר על העם שנמצא בבבל, שטרם חזר לארץ ישראל, והצלקות של על נהרות בבל, כפי שאמרתי, עוד פתוחות, והוא מביא אותם אט אט חזרה לארץ ישראל. והמזמור האחרון זה תהילה לדוד. זה השיא של שיבת ציון, לא בהתחלה כחוויה ישראלית, אלא שכל אומות, כל העמים, מקבלים את דוד המלך להודיע לבני האדם גבורותיו. אין במזמור הזה מילה אחת שברור מתייחסת לעם ישראל. מקבילות אולי כן, המזמור הזה לא קשור לעם ישראל. דוד פונה לכל העולם לקבל אותו. יודוך השם כל מעשיך, כולם. מלכותך מלכות כל עולמים, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אלא מה? כשאנחנו באים לבית הכנסת, ויש שם מניין, במניין של יהודים, אנחנו אומרים, אשרי יושבי ביתך, עוד יללו חסלה, אין זרי ידן. ואנחנו סופרים אם יש מניין, ואומרים, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. ובסוף אומרים, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, אבל בינתיים לא כולם הצטרפו לדוד, אז אנחנו אומרים, אנחנו, ואנחנו נברך ימתיה ואדונם, הללויה. אנחנו כבר פה, אבל אומות העולם עוד לא. אז פסוקים האלה בסידור משקפים מאוד יפה את הגיור כביכול של קמ"ה למזמור שמתאים לבית כנסת כשמניין מתחבר להגיד, להתפלל. אבל המקור של המזמור הוא אינו לעם ישראל ולא ארץ ישראל, אלא רחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך. זה תובנה מאוד חשובה. מה קורה עכשיו לאורך פסוקי דזמרה? ופה רבותיי אני צריך להתנצל שהבאתי פה איזה פורמט שהוא מאוד קשה לקרוא, ויש לי שני פורמטים, גם השני הוא מאוד קשה לקרוא, ואני צריך לבקש סליחה, כי זה שישה מזמורים שהם אמורים להופיע בדף אחד, זה בלתי אפשרי. אלא אם כן אתה לוקח דף A3, A4, P3, אז זה דף מקורות של שלושה דפים, זה אפשרי, אז זה כבר לא דף מקורות אחד. אבל אין לי דרך אחרת להראות את פסוקי דזמרה, אם אני לא עושה את זה בפונט של 5, להראות את כל פסוקי דזמרה על דף אחד. וזה רבותיי, אני רוצה עכשיו לעשות, ובעצם לשחק אותה עם דוד. את מזמור קמ"ה נלמד בשיעור נפרד. הוא בנוי לתלפיות. דוברי אנגלית, רובן קימלמן כתב מאמר נפלא ב-1994, אני חושב שהוא PDF אונליין, והתהילה מתחילה עם עברך ועברכך ושמך לעולם ועד, והוא חותם עם תהילה ויברך שם קודשו לעולם ועד. בהתחלה שמך לעולם ועד, כי אני מהלל, אני דוד. תרשו לי לדבר בגוף ראשון. אני ארוממך, כי אתה אלוהי, אתה המלך. אני לא מלך, אתה המלך. ומלכותך עומדת במרכז, פשוטו כמשמעו. אני אברך, ואני אהלל את שמך לעולם ועד. זו תפילה פרטית. אני רואה את גדולתך, אני רואה את טובך על כל העולם, ובסוף לא רק אני מברך, כי טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, על כל מעשיו, אז בואו, יודוך אדוני כל מעשיך. בואו נצרף את כל מעשיו להיות מעשיך בגוף שני, אשר גם הם יודו ויברכו אותך. כמובן רק חסידיך. וזה, אם זה פרלוט, וזה אינטרלוט, וזה פוסטלוט, זה הניסוח של מאיר וייס, הרי האינטרלוט אומר, כל מעשיך יברכו אותך, יודו לך ויברכו אותך, אבל המושג לברך ולהלל לעולם ועד, מופיע בהתחלה ובסוף בלבד, לא באמצע. באמצע יש תפנית. בלי שמך לעולם ועד, ובלי הלל. בסוף שוב תהילת אדוני ידבר פי, אני דוד התחלתי את התהליך הזה, ואני עכשיו רוצה שיברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. תראו איזה יופי. בסוף כולם שותפים. המילה כל מופיעה 17 פעמים פה. כולם מתגייסים. כל בשם. כולם כולם. ועכשיו שכולם הצטרפו, הרי יש קדושה בדבר. לא ויברך כל בשר שמך לעולם ועד, או שמו לעולם ועד, אלא שם קודשו. עכשיו יש קדושה, כי החוויה הדתית של דוד המלך כמשורר פרטי בתחילת המזמור, הולכת ופורצת לכל העולם. לכן שם קודשו. כולם שותפים לקודשו. זה החלום של דוד. אם תקראו את כל מה שכתבתי פה, אני מקווה שתוכלו להבין את הסיפור. זה דוד, תהילה לדוד, זה השיא של הפעילות של דוד המלך, ועכשיו כל זה ממשיך. אני לא הולך לקרוא את הכל, כי אחרת אני צריך לברך ברכת על פסוקי דזמרה, לברך את הכל, אבל מאוד כדאי לעיין בזה עוד ועוד ועוד, הדברים נפלאים. עכשיו בא מזמור קוף ממבב ואומר, כל אחד ששומע את זה, והוא שמע את דוד המלך שכרגע ירד מהבמה, כל אחד נדלק. כל אחד אומר, הללויה. אני רוצה להגיד הללויה, כי לשון דוד, תהילת השם, ידבר פי. אני מיד הולך בדרכו. התרומה הגדולה של דוד המלך אחרי קוף ממהי היא, הוא שותק, והוא נותן לשומעים להתפתח, להתחיל להלל. והלל הראשון נקרא רק את המילים עם הלל. הללויה. הללי נפשי את אדוני. אהללה אדוני בחיי. אזמרה לאלוהי בעודי. כל אחד עושה את זה עם החיים שלו. אהללה. אל תחפש רחוק. אהללה זה מה שדוד אמר. פסוק ב' בכל יום אברכך והללה שמך עד עולם ועד. כל מילה של הלל מושפעת מההלל של דוד. והוא חוזר לירושלים. שם המסכנים יכולים לשחות. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. הזכרת שכל פרט ופרט מתחזק ומתחבר ומתגעגע לירושלים? ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה. אוי גשמק, הללויה הבא של קוף ממזיין, פותח בהללויה, חותם בהללויה. והוא אומר, כי נעים נעבה תהילה, טוב לי להתפלל, כי בוני ירושלים השם, נתחי ישראל יכנס. זה לא רק אני שניצלתי בחיי ובעודי, זה עם ישראל שחוזר לירושלים. יש יותר ציונות מזה רבותיי? ואם אמרת פה, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, הרי פה כל ירושלים מהללת. שבחי את אדוני, שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון. וכל אחד מברך עם ציון, וציון מהללת את השם. ציון מהללת את השם, הללי אלוקייך ציון, הללי נפשי את השם פה, הללי נפשי את השם, ופה הללי אלוקייך ציון. מהחוויה האישית קוף ממבב, ירושלים עושה הללי, כמו שאני עשיתי קודם. וכל ירושלים, עם תורה בירושלים, מהללת את השם, כי מציון תצא תורה. ירושלים קוף ממזיין? לא. גם הארץ ושמיים, גם שמיים וארץ. הללו את אדוני מן הארץ, יהללו את שם אדוני, זה מן השמיים. הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים. מלאכיו, צבאיו, מהשמיים זה מתחיל. שמש וירח, כוכבי אור, הכל מהשמיים, שמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים. וזה בהשמיים כבר נכנס להלל אמיתי. אבל עלי אדמות, כן. יש בקשה, הללו את השם מן השמיים, כמו הללו את השם מן הארץ, אבל בשמיים עוד לא כולם התגייסו. אמנם ביקשנו שכולם יבואו, ועם ישראל מזמין אותם, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. עם ישראל יכול לחבר בין שמיים וארץ ולהלל כעם קרובו יחד עם כל העולם, עם החסידים. הנה, קמ"ט, יש בירושלים שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. פה יש חסידיו ופה יש חסידים. וירושלים יש חסידים, הם שמחים במלכם, והם יהללו שמו במחול, בתוף וכינור, הם מבינים את וכינור יזמרו לו, עם ישראל. פה זה עוד לא ירד לגמרי לארץ, יש בקשה וציווי, ופה זה קורה. ופה יש מזמור שצריכים לדבר עליו המון, אני נותן עכשיו סקירה בלבד. פה יש מזמור, מי שלא קורא את המזמורים ברצף, בטוח מסתבך. הוא לא רק מסתבך, הוא לא יכול להבין את המזמור, או שהוא בא לידי מסקנות נוראיות. אם הוא קורא, כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישוע, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, החסידים של קהל החסידים פה, שהם מקיימים את סוף קמ"ח, באים גם גויים. מה יש לך נקמה עם הגויים? שיבואו הגויים. יש לאומים, מה יש לך תוכחות בלאומים? למה לריב תמים? למה לאסור את מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל? תן להם לשבת בכיסא כבוד. לעשות בהם משפט, כתוב, הדרו לכל חסידיו. מה זה התוקפנות הזאת, האלימות הזאת, נגד העמים? זה בעיה קשה מאוד, שהיא מתפרשת לפי הקשר עם ישעיהו, היא מתפרשת לפי הקשר כשקוראים את המזמור. ברצף, כל ספר תהילים, תכף תראו, אחרי שהתגברנו על אותם עמים, עוינים של העמים, ועושים בהם משפט, וגם הם מצטרפים, אזי אפשר להגיד הללויה. גם בקודשו, גם ברכיהו זו, וגם עלי אדמות, כולם מנגנים, וכל אחד נדלק כל השמת הללויה, הללויה, גם מאותם אומות העולם שעשו בהם משפט, אחרי שעשו להם משפט בירושלים, גם הם חלק של ההללויה האחרון. ואת זה אני צריך להוכיח. מה יש לנו פה אם כך? ההלל האחרון, פסוקי דזמרה, כפי שתיארתי אותו עכשיו, זה הפריצה של דוד המלך, כדי שאני אראה את כל הסיפור על עמוד אחד, ואתם תראו כמה שזה בלתי אפשרי. כשמדפיסים את זה וקוראים את פסוקי דזמרה לאט לאט, אפשר להבין את הזרימה הזאת. כל בוקר דוד מזמין, ועם הזמנתו של דוד המלך בקמ"ה, hey, כולם מצטרפים, אני, ירושלים, העולם, האומות העולם העוינים וכל הבריאה כולה. דוד הדליק אותנו. את כל העולם הוא הדליק. עכשיו, אם זה האופי של פסוקי דזמרה, זה דרך אחרת להראות את הפסוקים. באופקי, הוריזונטלי, ואני לא עובר על זה עוד פעם עכשיו. עכשיו יש לנו דבר מדהים. אותו מזמור קשה קמ"ט, שתוקף בני ציון שיגילו במלכם, קראנו כרגע את הפסוק, אמר לעשות נקמה וגויים תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. מה יש לך נגד העמים, התוקפנות הזאת? מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי הארץ, בואו שופטי הארץ, be my guest. מה יש לך בקמ"ח שיצר, ישר צריכים לעשות בהם נקמה, תוכחות, זיקים, כבלי ברזל, לעשות בהם משפט? תכבד אותם, אומות העולם באים לירושלים, איזה יופי. מה לך התוקפנות הזאת? רבותיי, אני חושב, בלי הפרשנות ההקשרית, לא מבינים את הפסוקים. זה מילא, זה חצי צרה מספיק גדולה, חצי צרה מאוד מאוד גדולה, אני לא מבין למה התוקפנות הזאת. אבל אני חושב שמבחינה מוסרית, קשה מאוד להבין שאומות העולם שבאים, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ שעכשיו מוזמנים לבוא, מה אתה מתחיל איתם עם אגרסיביות, עם השתלטות? מה פתאום? אממה, הפרשנות ההקשרית נותנת את התירוץ המדהים. תזכרו, מעל נערות בבל יודוך אדוני כל מלכי ארץ, יודוך אדוני כל מעשיכם. יש בבל, יש אדום, קראתי עכשיו את קל"ז עד לסוף. יש עמים, לא כולם צדיקי אדום. שמענו בדורנו, יש רוצחים, יש פושעים. אבל איפה מופיע שופטי ארץ בתהילים, רבותיי? תראו דבר פלא. למה רגשו גויים מופיע במזמור ב' ולאומים יהגו ריק, והם יתייצבו מלכי ארץ. מלכי ארץ פה, בעוונותיי הרבים לא סימנתי, אבל זה אדום, זה לא יכול להיות לבן על אדום, לבן על אדום זה רק פה. זה מלכי ארץ, זה באמת אדום, בעוונותיי הרבים לא סימנתי. כולם באים. יש לנו רבותיי בקמ"ט חוויה חוזרת, סגירת מעגל ממזמור ב'. השני מההתחלה וזה השני בסוף. או א' ב' כפתיח זה בעצם פרשה אחת. והנה, אם במזמור ב' הם באו המלאכים נגד מלכי על הר ציון, והשם ממנה אותנו ואתנה גויים נחלתך, תרועם בשבט ברזל. השם אומר למשיח, למלך המשיח, המשיח, האויבים שקמים עלינו לכלותנו, ככלי יוצר תנפצם. זה מה שהוא אומר למשיח. אבל מה אומר המשיח? הוא מוצא נשק נגד העמים למרות שהשם אפשר לו? לא. מה הוא אומר לעמים? הוא אומר לעמים, ואתה מלכים, השכילו, היווסרו שופטי ארץ, תיקחו מוסר. והוא מזמין אותם לבוא לעבודת השם, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. אותם שופטי ארץ שפה מצטרפים יחד עם מלכי ארץ, אנחנו מכירים אותם מתחילת הספר, רבותיי, ספרותית, כל ספר תהילים מקשה אחת. לא חיברתי בין קמ"ה לקמ"ו וקמ"ו לקמ"ז. יופי, פסוקי דזמרה, רק שישה מזמורים. איזה יופי. כאילו אני לא מתלהב, כאילו. וואו, איזה יופי, פסוקי דזמרה. יש פה הרבה מעבר. מי שאומר שופטי ארץ וכל המושגים שאתם רואים פה, יש לזה היסטוריה ארוכה מאוד 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 ממזמור ב'. העמים יצאו נגדנו. למה רק שוגויים עולמים יהגו ריק? כי יתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. והם יוצאים נגדנו, ננתקה את מוסרותינו, ונשליחה ממנו אבותינו. אבל המלך המשיח לא קיבל את הציווי מהשם תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. הוא מדבר איתם. ואתה מלכים השכילו, היווסרו שופטי הארץ. הוא נותן להם מוסר, הוא רוצה להשכיל אותם, הוא אומר להם, עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה, יבוא היום, שאותם עמים רשעים, פן יענף ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, והם מאיימים עלינו, מסכנים אותם, אותם עמים עבדו את אדוני ביראה. עוד יבוא היום במזמור קוף, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. עבדו את השם מופיע פעמיים בתהילים, ב' וקוף, פה ביראה, כי הם מאיימים עלינו, במזמור קוף, בשמחה, כי הם מצטרפים אלינו בכבוד. איזה יופי. אם מזמור קוף ממחת הזמין את העמים, את מלכי ארץ, שזה כולל לפי קל"ז על נערות בבל, את בבל ואת אדום. יודוך אדוני כל מלכי ארץ, אנחנו מזמינים אותם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל רבותיי, לא נכנסים לציון ולירושלים עם נשק. ואלה שיש להם בעבר שופטי ארץ, בהם עושים משפט. הדר הוא לכל חסידיו, לא מבטחים על הרוצחים מפרק ב', מחנכים אותם, אבל אלה כמו בבל שבאמצע עשו את זה, זה ההסבר שבמזמור קמ"ט אנחנו עוינים כלפי אומות העולם. אין שום סיבה אחרת בעולם. זה סתם השתלטות ומתאים יותר לפרופגנדה האנטישמית של זקני ציון, the Protocols of the Elders of Zion, פרוטוקול הדוויזן אוף ציון, שזה אנטישמיות. לא, לא משתלטים עליהם בקוף ממתת. יש מלכי ארץ ושופטי ארץ שאיימו עלינו, שעמדו, שנוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. בתיקון העולם עסקינה בסוף. גם אותם עמים רשעים, איזה חידוש יפה. במקום קושי, איך להתלבר, איך להתנפל על העמים, יש פה יופי. אנחנו לא מתלפלים עליהם. אנחנו מזמינים גם את אותם העמים הרשעים מפרק ב', סגירת מעגל של כל ספר תהילים רבותיי, ואומרים להם, אתם תקבלו מוסר, תוכחות בלאומים, תקבלו מוסר, ואזי גם אתם יכולים להשתתף בקוף נון של כל הנשמה תהלליה. האויב נעשה לאוהב. זה המסר הנפלא. עכשיו אני לא אספיק היום, תראו איזה יופי, שהאקורד הסופי של הספר החמישי, הוא זוכר טוב מאוד, לא רק את הלל המצרי והלל הגדול, הוא זוכר את פרק א', פרק א' ב', ומפרק א' ב' נוצר מסגרת יפהפייה. שימו לב, דיברתי על זה כבר, שכולם ישירו, עבדו את אדוני ביראה, עבדו את אדוני בשמחה בקוף, ובסוף כל הנשמה תהלליה גם אותם עמים, גם הם יהללו. איזה מסר מופלא. אין כאן קושי, אין כאן בעיה מוסרית, יש פה דבר מופלא שכל העמים מצטרפים, וכל העמים, גם הרשעים בתוכם, כאשר יעשה בהם תוכחות, והם יאנשו רשעי עולם, ואולי חוזרים אחרי משפט, גם הם יכולים להצטרף. לא קושי מוסרי יש פה, אלא מסר מוסרי מדהים. וזה רבותיי המסגרת של כל ספר תהילים, שעמוס חכם, זכרונו לברכה, מציין את זה בקוף ממתת, וקיבל את ההסבר שלי, שזה ההסבר של הפרשנות האפשרית, והשתכנע שיש כאן סיפור עם משמעות, וכל מקבילה היא לא רק מעניין לציין שאותם 10 מושגים מופיעים פה ושם, זה מסר. העמים שיוצאים נגדנו, בסוף יכירו את השם, להפנות אליך כל ראשי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל דרך תשבע כל לשון. רבותיי, זה מסר נפלא. עכשיו אני רוצה להמשיך בפעם הבאה עם הרב סולובייצ'יק. דיברתי פה קצת על חז"ל, ואני רוצה להשאיר את זה לפעם הבאה, כי הדברים יפים מדי כדי לגמור אותם עכשיו צ'יק צ'אק. זה שיעור בחז"ל, דברים מאוד 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 מדהימים, איך שחז"ל למדו על זה, רבינו יוינה על ברכות, ודבריו של הרב סולובייצ'יק, למה יש ברכות שונות להלל המצרי, ודומות לפסוקי דזמרה, אבל את זה רבותיי, אני לא רוצה להכניס לשלוש דקות האחרונות שהזמן שלי כבר נגמר, אלא זה נשאיר בעזרת השם לפעם הבאה. לסכם, הלל המצרי, עבדי השם שקוף י' א' וקוף י' ב' מעצבים, אני נכנס כחלק של עבד השם ואני לומד את יציאת מצרים, הלל המצרי, אני לומד תורה בקוף י' ת', אני לומד שבועות של עלייה לרגל, אני לומד סוכות בהלל הגדול, אני מוזמן לדבר על נפלאות השם בהיסטוריה. בהלל של פסוקי דזמרה, אני במצב רוח שונה לחלוטין. אני שומע את דוד ואני שר איתו. דוד מזמין את כולם ואני זורם איתו. חז"ל אומרים שכל יום אומרים הלל פסוקי דזמרה ולא את הלל המצרי, ומי שאומר כל יום הלל המצרי, הרי זה מחרף ומגדף. דיברתי על זה קצת לפני שבועיים, בפעם הבאה אני רוצה להתחיל עם זה ולעסוק בכמה מזמורים ספציפיים. האם יש שאלות, הערות? הייתי כל כך ברור שאין שאלות, או הייתי כל כך מבלבל שכבר אין מה לשאול, או משהו באמצע. אז אני מודה לכם מאוד, אם אין שאלות. עוד פעם, שבוע הבא אני אשלח את המקורות, נלמד את הרב סולובייצ'יק, מי שרוצה לקרוא את החומר שלו בעברית, זה בשיעורים לזכר אבא מרי, ובאנגלית יש ספר של רב סולובייצ'יק, Prayer and Thanking in World of Prayer, משהו כזה, עם שמונה הרצאות או 10 הרצאות.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה שהשתתפתם. אין הערות, פעם ראשונה, שנייה, שלישית. ערב טוב ובשורות טובות לעם ישראל ולכולם.